שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב, פודקאסט על איך אנחנו חיים ואיך אפשר לחיות טוב יותר. כאן איתכם יהודית כץ במטרה לעשות את כל זה. אני ביום יום שלי סופרת, מאמנת, יועצת, מרצה, בעיקר סביב פסיכולוגיה חיובית ועוד תחומים חשובים. והיום אנחנו צוללות וצוללים לתוך הרגעים שבהם לרגע אחד הכל נשבר. ומה קורה כשאנחנו אוספים את השברים ומסתכלים קדימה? היום אנחנו נדבר על צמיחה פוסט-טראומטית, צמיחה מתוך טראומה. זה אולי נשמע כמו שני הפכים, אבל זו תופעה אמיתית, נפוצה, שאנחנו לא מדברים עליה מספיק. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו עובר משבר בחיים, לא אחד, לא שניים. אנחנו עוברים פיתורים ופרדות ומשברים וגירושים ומחלות ופציעות ו... וגם אם אנחנו הולכים יותר עמוק, אז גם כשאנחנו מדברים על טראומה, אנחנו רואים שהרוב המוחלט של האנשים יחוו לפחות טראומה אחת בחיים שלהם. איזשהו אירוע מסכן, מטלטל אצלנו, אצל היקרים לנו, ומסתבר שמתוך המקומות האלה אנחנו גם צומחים. אז יהיו איתנו היום שתי אורחות, תהיה איתנו כאן דוקטור קרן אורחן מהפקולטה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, וגם דסי פפרמן, אישה באמת שמגדירה בחייה מהי צמיחה פוסט-טראומטית עם סיפור מאוד מאוד מרגש. זה פרק שעשוי להיות מאתגר להקשבה, אני מזהירה, יש מה שנקרא אזהרת טריגר, אנחנו ניגע באונס, מוות, תיכאון. בעיניי זה פרק שמאוד שווה להקשיב לו, כי הרבה פעמים מתוך הרגש שהדברים מעוררים, אנחנו גם מוצאים בתוכנו את הכוחות. ומכאן אנחנו ניגש לעניין ונתחיל עם מה זאת בכלל צמיחה פוסט-טראומטית. הנה קרן.
ההגדרה של צמיחה היא מאוד מעניינת, היא שבצד השבר והכאב, וזה לא סותר אותו, ונדבר על זה הרבה היום, מתפתחים רווחים משניים שעוזרים לך לקדם תהליכים, דרך אגב לפעמים שאפילו לא חלמת שתתקדם איתם. למשל, פחדת כל השנים לעשות משהו, והמשבר בעצם אפשר לך להבין שאת חייבת לעשות את הדבר הזה, שפחדת ממנו ולא לקחת אומץ כל החיים. רווחים משניים זה להכיר למשל דברים נפלאים שקורים סביבך, שלא יכולת לראות אותם, אלא בעקבות המשבר. וזה בסופו של דבר מאוד אופטימי.
דוקטור קרן אורחן, עורכת של קבע בפודקאסט, מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, ועכשיו גם מנהלת את המרכז הקליני הבינתחומי, שבתוכו היא גם יסדה את היחידה ללימודי עושר. אנחנו עוד נחזור לקרן בהמשך הפרק. תוך כדי שאנחנו מתחילות לצלול לתוך הצמיחה הפוסט-טראומטית, ומתחילים לצלול לתוך הצמיחה הפוסט-טראומטית, חשוב לי להדגיש כמה הדבר הזה הוא נפוץ. אנחנו לא מדברים כאן על איזה אחד נדיר שצמח או צמחה מטראומה, אלא מסתבר, וזה מחקר של תדשי וקלהון, שככה התבייתו על הנושא הזה, שמתוך האנשים שנחשפו עברו טראומה. 50-60% מהאנשים יחוו צמיחה פוסט-טראומטית. משהו בחיים שלהם יהפוך להיות חיובי יותר, אחר. וחשוב להדגיש שכשאנחנו מדברים על צמיחה, אנחנו לא מדברים על תפיסה של צמיחה. אנחנו לא מדברים על כן, מכל דבר אפשר ללמוד וטוב שזה קורה, וזה לא רק משהו קוגניטיבי, אלא אנחנו מדברים על שינויים תכלס, פעולות תכלסיות שקורות בחיים של האנשים האלה, שהופכות את החיים לקצת אחרים, משמעותיים יותר, חיוביים יותר, מערכות יחסים, עוד ניגע בממדי הצמיחה. ואת הדבר הזה אנחנו רואים בשלל סוגים של טראומות ומשברים. למשל, כמה מהדוגמאות שעולות במחקר בעקבות מחלות, אם זה סרטן או איידס או השתלת מח עצם, בעקבות אסונות, תאונות דרכים, רעידות אדמה, שריפות, אם זה בעקבות תקיפות כמו התעללות מינית או אלימות, אנחנו רואים בכל המקרים האלה, בין 50-60% מהאנשים יחוו צמיחה. אז נדבר עוד על איך בדיוק נראית הצמיחה הזאת, מה המאפיינים שלה, אבל קודם, בואו נכיר את דסי פפרמן. דסי היא דוגמה תכלס, חיה, למישהי שצמחה בפועל לאחר יותר מטראומה אחת, והיא מעוררת השראה.
אלן, נעים מאוד.
נעים מאוד.
כיף להיות פה.
את כולך אור.
באמת? כן. תודה, איזה כיף לשמוע.
שמעתי שכבר אמרו לך את זה גם לפני.
אמרו לי.
וזה כן. באמת, זה באמת נכון, הם צדקו.
אני לא יודעת אם הם צדקו, אבל כן. יש אישה ביישוב שאני גרה בו, שסיפרה לי שיום אחד הבן שלה אמר לה, אמא, איך קוראים לאישה הזאת שכל הזמן מחייכת? והוא הצביע עליי. אז אני אף פעם לא שמתי לב שאני כל הזמן מחייכת, ואף פעם לא שמתי לב שאני אור, אבל אני חושבת שאם אני צריכה להגדיר את עצמי, אז כן, אני אדם מאוד חיובי. אני לא מאמינה כל כך בשקיעה, למרות שאני נותנת לה לקרות, ואני מאפשרת לה להיות. אבל אני, כאילו אני יודעת שכמו שיש שקיעה, אז גם יש זריחה. אז אני חושבת שזה הבסיס.
אז בואי רגע ניכנס באמת לתוך הצמיחה. איך בכלל, קודם כל המושג הזה של צמיחה פוסט-טראומטית פוגש אותך? זה לא כזה, אוי, קרתה לי טראומה ועכשיו החיים שלי נפלאים והכל טוב ורק כן. צמחתי מזה. זה מאוד מורכב, השטח הוא מאוד מלוכלך, נכון? כלומר, יש פה הרבה הרבה קושי והרבה כן. נפילה אולי לפני הצמיחה. אז בכלל, קודם כל מעניין תשאל אותך, איך המושג הזה בכלל נשמע לך? האם את אוהבת אותו, האם הוא מעצבן אותך, האם הוא נכון?
בגדול, המילה צמיחה היא אחת המילים היפות והאהובות עליי בשפה. כי אנחנו עץ השדה, ויש בעצים, את יכולה לראות את זה בסתיו, פתאום העץ במערומיו. ואני שואלת את עצמי לפעמים, כשאני מסתכלת על השקדיות אגב, שהן פתאום פורחות בינואר, בשבט, ואני שואלת את עצמי, השקד הזה, אחת הפריחות הכי יפות, הוא יודע כשהוא רק מעלים, שהוא עוד יחזור לפרוח? הוא דואג? הוא עצוב? זה מרסק אותו? עכשיו, אם היה לו מוח ושכל ומילים, אז אולי כן. אבל כשאין לך מוח ושכל ומילים, אתה פשוט בקבלה. באקספטנס.
השיחה שקיימתי עם דסי השאירה אותי ממש נפעמת מכמות הכוחות והשראה שיש לנו גם למול הדברים הקשים ביותר. היא עלתה לארץ כתינוקת. ההורים שלה נהיו יותר ויותר חרדים, עברו לירושלים, אבל כשהייתה בת 13, קרה הדבר הקשה הראשון.
אבא שלי נפטר כשהייתי בת 13, ואימא שלי שהיא גיורת בחברה חרדית, ואנחנו רק 8 בנות, לא קל בכלל. וזאת הייתה הטראומה הגדולה הראשונה בחיים שלי, ואני גם חושבת, אני חושבת שהיא גם הובילה לטראומות נוספות. כלומר, אם טראומה לא מעובדת ולא מטופלת, אז היא בהכרח שמה אותנו במקום חלש יותר ופגיע. ולכן אנחנו הרבה פעמים שואבים אלינו, כמו מגנט ממש, אנחנו מושכים אלינו עוד טראומה. אובדן של אבא בחברה חרדית זה אובדן דרך, זה אובדן של עמוד תווך. וזה נורא 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 מורכב, וכשאין לך אבא, בכלל יתמות, היא מורידה אותך בדרגה, אז. אני מקווה שהיום הדברים השתנו גם בחברה החרדית, שמתפתחת מאוד מאוד מאוד. ואחר כך גם אין התוויה של דרך ככלל בבית, ואמא שלי שהיא בכלל גיורת, כל כך הרבה ניואנסים לא היו ברורים לה, ולא היו ידועים לה, אז גם לא הייתה הגנה בסיסית שיש לכל נערה חרדית אחרת. וזה גם מה שהוביל אותי באופן אישי לטראומה הבאה בחיים שלי, שהיא משהו שהגעתי אליו רק עבור 20 שנה, בעצם חזרתי אחורה והבנתי שזה מה שקרה.
כלומר, רק אחרי 20 שנה הבנת כן. שעברת טראומה.
לקח לי 20 שנה לקרוא למה שהיה שם אונס.
אז את בת 17, את חרדית. כן. כלומר, כל מה שקשור ליחסים עם גברים.
לא היה לי מושג.
כלום. כלומר, בטח גם לא היו איתך גברים בבנים.
גם לא היו גברים בבית
כן,
אפילו.
לא בבית, לא בבית ספר, כלום.
כלום. את לא, יש הפרדה מגדרית מאוד 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 ברורה, ופתאום הייתי עם גבר, מבוגר ממני באופן משמעותי, כי כשאת בת 17 והוא בן 30 ומשהו ונשוא עם ילדים, הפער הוא עצום. התאהבתי מעל הראש. אני חושבת שזאת הפעם הראשונה בהרבה שנים שגבר התייחס אליי. זאת אומרת, היום ברור לי שההתאהבות הזאת לא הייתה התאהבות של אישה ואיש. זה לא מה שזה היה. אני קיבלתי יחס מגבר בפעם הראשונה בהרבה מאוד זמן. אולי 4 שנים שלא הרגשתי אנרגיה זכרית מגינה. מישהו שהוא גדול ממך פיזית, חזק ממך פיזית, יכול לעטוף אותך. זה דברים שלא הבנתי אותם אלא אחרי הרבה מאוד שנים. אני התמכרתי לתחושה. והייתי מוכנה לעשות הכל. הכל בשביל להרגיש את זה. ולא היה אף אחד גם שידבר איתי על זה. ויום אחד הוא התחיל לנשק אותי. והייתה לי איזושהי, הייתה לי דקה כזאת של סקרנות, ואחרי זה אמרתי לעצמי, את לא נורמלית, מה את עושה? כאילו, זה הדבר הכי נורא בעולם, אם את נערה בבית חרדי, זה הדבר הכי גרוע בעולם שאת יכולה לעשות, אבל כבר לא ידעתי איך לעצור את זה.
ידעת שמשהו כזה הולך לבוא, הרגש לא. שמתח נבנה, זה לא. כאילו בבת
לא.
אחת.
לא היה לי מושג, כי הייתי נאיבית מדי.
טוב, מה ידעת?
האינטליגנציה האמינית של ילדה בת 17 מבית חרדי דאז, שואפת לאפס. כן. הילדה שלי בת 10 היום יודעת יותר. ואני גם מדברת עם הילדים שלי היום כל כך בפתיחות על כל נושא שבעולם, כי מה שקרה לי זה שאני הלכתי הביתה ושתקתי. ואני לא רוצה שהילדים שלי ישתקו אי פעם. ולא אכפת לי מה הם רוצים להגיד, ולא משנה לי מה הם עשו. זה לא מזיז לי כל עוד הם מסוגלים לבוא ולספר לי. כי אני חזרתי הביתה ושתקתי. ובמבט לאחור אני יודעת שאם הייתי פותחת את זה, היו שומרים עליי. היו דואגים לי בבית. זכיתי שיש לי כאלה אחיות ואימא, אבל אז אני שתקתי. לא היה לי מושג איך מדברים על זה בכלל. לא היו לי... את יודעת מה אני אומר יותר מזה? לא היו לי המשגות. לא היו לי מילים לתאר מה קרה. ובטח שלא היו לי מספיק מילים שייצרו מחשבה שיכולה להבין שאני קורבן. זה בוודאי לא היה. אז אני הולכת הביתה ושותקת. ומצד שני, בתוכי יש שערה. אני מבינה שאני כבר לא יכולה להמשיך בנתיב החרדי הספציפי שאני נמצאת בו.
אני יכולה לשאול אותך עוד על מה שקרה?
בוודאי.
אז הוא מתחיל לנשק אותך, ואז מה קורה?
ואני מנסה לרגע אחד לעצור את זה, ואז הוא מנסה שוב, ואני איכשהו מסכימה. אני לא יודעת בדיוק למה אני מסכימה, אני לא חושבת שפחדתי ממנו, אני כן חושבת שלא הבנתי מה הדבר הבא, וזה היה נראה לי לא נורא. והיה שם צומי. וצומת הלב הזאת הייתה משהו שהייתי כל כך צמאה לו, שאני לא חושבת שהיו בי מספיק כוחות להתנגד בכלל. הסיפור כל כך לא שחור ולבן. אבל אני היום קוראת לזה אונס.
היא נישאה אחר כך, כמו שהיא מגדירה, התחתנה עם הבן אדם הראשון, שהציע לה נישואים, וגם שם לא היה קל. היא גם סבלה מדיכאון אחרי לידה. ומכל הדברים האלה, היא צמחה והתפתחה. והיום, דסי פפרמן היא סופרת, מאמנת ליצירת זוגיות ומטפלת גם בתטה הילינג. אנחנו נשמע עוד הרבה בפרק הזה מתוך השיחה שקיימתי עם דסי, אבל הייתי רוצה להתחיל את המסע הזה עם מילה שמלווה אותי מאז שפגשתי את דסי, והמילה הזאת היא תקווה. אי אפשר שלא לשמוע תקווה כששומעים את דסי.
גם כשהייתי בדיכאון אחרי הלידה של הבת שלי, לא רציתי למות. אני אוהבת לחיות. אני אוהבת שוקולד. ואם אני אמות, אני לא אוכל לאכול שוקולד. ואני אוהבת לנסוע באוטו. לא לתל אביב, אבל אני אוהבת לנסוע באוטו. את יודעת, נהגתי אלייך הבוקר, ופתאום ראיתי את הים.
זה קטע טוב.
איך אני אוהבת ים. איך אני אוהבת ים. אני לא חושבת שיש לי זכות בכלל להיות אחרת. אבל גם, היו לי 3 ילדים, וזה נורא מכריח אותך. אני כל כך אוהבת אותם, ולמרות שהם נולדו מהסיבות הלא נכונות, עם הבן אדם, כל השטויות האלה, ובסוף, בסוף אני אוהבת אותם, אהבה שאי אפשר בכלל לתאר, שאין לה התחלה ואין לה סוף, והיא חובקת עולם, ואת יודעת, יש את השיר הזה, You've got the whole world.
In his hands.
נכון?
כן. He's got the whole world.
In his hands. ואני אומרת, I've got the whole world in my hands. אז בסדר, אז דברים לא קרו כמו שרצית. So fucking shit. אז מה?
כשאני שומעת את דסי, ואני שומעת את החיוביות והתקווה שלה, אני נזכרת באשליה שהיא אשליה מאוד חשובה בכלל לחיים שלנו. אשליה שפרופסור דניאל קנמן, זוכה פרס נובל, מדבר עליה, שנקראת אשליית המיקוד. ואשליית המיקוד מדברת על זה שכמה שאני מתמקדת בדבר אחד בחיים שלי, אני רואה רק אותו. אני שוכחת לדמיין את כל הפרטים שיכולים להיות מסביב, את כל מה שעשוי להתפתח, את כל מה שהיה בעבר. והרבה פעמים כשאנחנו בתוך משבר, אנחנו רואים רק את האירוע הנורא. שקרה. ואנחנו שוכחים לדמיין, אנחנו לא מצליחים לראות שעוד נוהב ועוד נחווה אמון ושעוד נתגבר ויהיה טבע ויהיו ילדים ויהיה שירים ויהיה מוזיקה ושגם המקום שהאירוע הטראומטי יתפוס בחיים שלנו לא הולך להיות הכל. יש אפשרות כזאת. עוד מהעולם ייפתח בפנינו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תקווה ואיך מוצאים את התקווה הזאת, אז חשוב להדגיש שתקווה זה לא סתם מחשבה חיובית, זה לא סתם יהיה טוב, הכל יהיה בסדר, זה לא זה. תקווה זה מצד אחד, וזה הגדרות של חוקר בשם ריק סניידר, פסיכולוג שהקדיש את הקריירה שלו לנושא הזה, הוא מדבר על זה שתקווה זה מצד אחד, כן, המחשבה החיובית שיהיה טוב, שנמצא את הכוחות, שדברים יסתדרו, אבל גם, שימו לב, פעולות ומטרות שמגבות את הדבר הזה. והוא רואה שלאנשים שיש תקווה, יש להם גם מטרות. מה אני רוצה בעצם להשיג? מה אני רוצה שיקרה? יש להם גם נתיבים, הוא קורא לזה, להשגה של המטרות, באיזה דרך אני הולכת להשיג את זה. ויש להם גם את האנרגיה לפעול. הכוח המניע שדרכו אני הולכת לצעוד בנתיבים שיעזרו לי להגיע למטרות, שבסוף ככה יקרו דברים טובים בחיים שלנו. אז גם לדוקטור קרן אורחן יש הדגשה לכמה התקווה הזאת היא חשובה לסיפור שלנו.
את יודעת, באחד השיעורים שאני מעבירה בתואר שני בקורס פסיכולוגיה חיובית, אני מציגה להם מודל מאוד מעניין, אני מניחה שאת מכירה אותו, על איך לעודד תקוותיות אצל ילדים. יש איזה מודל מאוד מעניין. עכשיו, חלק מהמאזינים בטח לא יודעים שלתקוותיות גם יש רכיבים גנטיים. אנחנו היום יודעים שבבית אחד יכולים להיוולד שני ילדים, זה כמובן גם גנטיקה וגם סביבה, אבל שילד אחד הוא מגיל אפס, את מכירה את זה, תקוותי, והוא כן. בונה פעולות, והוא בונה מטרות, והילד השני, כל פעם שהוא מקבל משימה חדשה, הוא חסר עונים, וקשה לו לבצע, והרגשות הם מאוד סותרים, והם לא אוהבים להפסיד כמובן במשחקים, ויש מודלים היום, ואת יודעת על מה המודלים מדברים, בדיוק מה שאת מדברת, על פעולות. הצבת מטרות, הקניית יכולות, עידוד מוטיבציה, לעידוד תקוותיות. ולכן בעצם מה שאנחנו אומרים היום זה נכון. אנחנו לא אומרים עכשיו, קחו עכשיו את כל הדברים ותצמחו, זה גם מילים גדולות מדי ומיליציות. אבל עם איזושהי פעולה מעניינת ובדיקה עצמית, אנחנו מניחים שבאמת נוכל לעשות תהליכים.
אבל אולי, אני חושבת, הלכנו מהר מדי, כי לפני התקווה והרבה לפני הצמיחה הפוסט-טראומטית, לא נוכל להתעלם משלב של אבל. כשאנחנו חווים טראומה, כשאנחנו חווים משבר, איבדנו משהו. איבדנו תקווה לאיזשהו עתיד, איבדנו תוכניות, איבדנו אנשים, אולי איבדנו חלק בגוף שלנו. אז אצל דסי היו שלבי אבל שונים, בזמנים שונים, אבל בשיחה איתה היא סיפרה לי על רגע אחד מסוים.
הייתי בלוויה, לוויה שהייתה ביום שישי אחת צהריים, חברה מבית הספר שאחי הנפטר. היא כבר הייתה לפני פנסיה, אז חשבתי שהוא עוד יותר מבוגר. לא חשבתי שהולכת להיות לוויה כל כך עצובה. וכשהגעתי ללוויה, קודם כל התברר שהוא בחור צעיר, הוא היה בערך בגיל של אבא שלי, כשאבא שלי נפטר, אולי טיפה יותר. והבת הקטנה שלו הספידה אותו, הייתה בת 8, שזה הגיל של הבת שלי אז. ולי זה היה מאוד טריגר, הלוויה הזאת. והתחיל איתי מישהו, והזכרתי לו שזאת הפעם השנייה שהוא מתחיל איתי. והוא צחק, הוא אמר לי, מה ענית לי אז? אז אמרתי, הייתי נשואה, אז הוא אומר לי, רגע, והיום את לא, אז בוא נשב לכוס קפה, ולא הסכמתי. וחברות שלי, שהסעתי אותן איתי באוטו ללוויה, דוחפות לי מרפקים, נו, מחפת לך, תגידי, כן, את לא נורמלית, וזה. ואני מתעקשת שאני לא יכולה לצאת איתו, ואני לא מבינה למה אני מתעקשת, ופתאום נופל לי הסימון. מה אני אביא איתי לפגישה הזאת? את השלושה ילדים שלי, את הסימני מתיחה בבטן? את השיער הלבן, את ההישרדות היומיומית שלי, את זה שיש לי אוטו 2000 ולא יודעת מה, את זה שלא עשיתי כלום אף פעם בחיים שלי, שהוא מתוך בחירה ורצון אמיתי, מה יש לי להציע? ובנוסף לכל את גם אבלה, אז מה, מה, מה?
וואו, הרבה מחשבות... קשות לעצמך מאוד.
מאוד מאוד מאוד, ונכנסתי למיטה, ובכיתי 25 שעות, עד שיצא שבת והילדים חזרו, ובסוף אותה שבת כתבתי שיר, קוראים לו ישבתי שבעה, ישבתי שבעה, אני ערכתי את הלוויה, טמנתי אותי באדמה, אני הייתי מלאך המוות, אני קראתי את הקריאה ההיא ליד הלב, אני עוד יכולה לשמוע את החולצה הנפארת לצדדים בסופיות כזאת. שתיקה הייתה סיבת המוות הרשמית, ומלאך המוות, אני כתבתי על המצבה, כאן התמנה אישה ששתקה.
וואו.
כן, זה נכתב באבחה. ופתאום נזכרתי שאני נורא אוהבת לכתוב, ושאני שותקת גם עם כף היד והעת, כבר 15 שנים, ואני מחליטה להירשם לקורס לכתיבה יוצרת. משהו למען עצמי. בפעם הראשונה, בהרבה מאוד זמן, בלי שיגידו לי, בלי שידחפו אותי.
בת 38,
7. משהו כזה. בפעם הראשונה בחיים שלי, אני לא בורחת, ואני לא עושה כי מכריחים אותי, ואני פוגשת את שרה בלאו, והיא אמרה לי משהו, היא אמרה לי, את יודעת, הכתיבה שלך זה כמו להיכנס לבית שעמד בשיפוצים הרבה זמן, ולפתוח את הברזים, ובהתחלה יוצא פתאום כזה ג'יפה, ומים אחורים ובוץ, אבל אם מחכים קצת, אז פתאום יוצאים מים מאוד 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 צלולים. ואצלך עזרה לי אהבה לכתיבה, ומאז אני לא מפסיקה לכתוב, ולדבר. ואני לא שותקת, אני לא מסוגלת יותר לשתוק, ואני הבנתי באותה השבת, שאם אני לא אתחיל לעשות למען עצמי, קודם כל אף אחד לא יעשה עבורי, ואם כבר יעשו עבורי, זה יהיה עם אינטרס. אז אני חייבת, חייבת, חייבת לעשות למען עצמי, רק אני יכולה.
עוד נחזור לסדנת הכתיבה של דסי, אבל בעניין האבל, בואו נשמע עוד כמה דברים חשובים מדוקטור קרן אורחן, על הלגיטימציה של הכחשה, אשמה וכעס.
לעולם אל תפרקו מנגנוני הגנה של מישהו אחר. אדם רוצה להכחיש, תנו לו להכחיש. כמובן, אם זה לא מידתי, כמובן שצריך לטפל בזה לאורך זמן, אבל זה בסדר גמור. ואת יודעת מה מדהים? שהכחשה יכולה להיות יומיים, והכחשה יכולה להיות שנתיים. אנחנו לא שופטים אנשים, ויש לי עוד בקשה היום. אל תאיצו תהליכים קדם זמנם. כל בן אדם, זה נורא חשוב עכשיו הטיפ הזה, דווקא בגלל שאנחנו באמצע האבל, שכל בן אדם עובר באופן סובייקטיבי, סליחה, ואינדיבידואלי, את התהליכים האלה.
כי מה יכול לקרות אם נאיץ, אם נדחק אנשים לדבר לפני שהם מוכנים, או מה הסכנה?
הספרות אומרת, דבר ראשון לענייננו היום בפודקאסט, שלא תיווצר צמיחה, שלאנשים שיעיצו להם את התהליכים יותר מהר, הם אחר כך חוזרים, ובעצם שוב מלבים את התהליכים האלה, ופחות מתקדמים לקראת צמיחה ותקוותיות. והרבה פעמים נוצרת רגרסיה, שזה סוג של מנגנון הגנה שיכול להיות לא חיובי, הרבה פעמים בתוך התהליכים האלה. כעס ואשמה. היום אני נותנת לגיטימציה להרגיש אשם. תשמעי, אשמה זה, אני מרגיש אשם שלא ביקרתי את סבתא שלי לפני שהיא נפטרה. אשמה זה להגיד איך לא ראיתי סימנים שהילד שלי על קו הרצף. אשמה זה, התמכרתי לאימורים וגרמתי לנזק לכל המשפחה שלי. יש באשמה גם לקיחת אחריות. יש בזה חשיבות מאוד גדולה בהתפתחות. וגם כעס. אנחנו חייבים ללמוד לדברר כעס. ואנחנו לא יכולים, יש אנשים שברגע שקצת מרימים את הכל, הם פוחדים שכועסים עליהם, והם גם לא מדבררים רגשות בכעס. אנחנו צריכים להבין שזה רגש לגיטימי, והוא משמעותי, ואני כועסת על המת שעזב אותי, ואני כועסת על הגרוש שלי שבגד בי. אנחנו לא נוכל לצמוח אם לא נתאבל על מה שאנחנו בעצם מפסידים. אבל אם נוכל לקחת את השבר הזה ולהתחיל להתמודד לכיוון מקומות יותר חיוביים, זו בעצם אופטימיות ותקוותיות בעיניי.
אז הגענו לשלב הזה שבו אנחנו שואלים, תכלס, מה הצמיחה הזאת מביאה? איך הצמיחה הזאת נראית? צמיחה פוסט-טראומטית. על חמישה ממדי הצמיחה דיבר המחקר. קודם כל, הכרת תודה. 2, שינוי במערכות היחסים שלנו. 3, חוסן נפשי, עוצמה של הגוף, הבנה כמה הגוף שלי חזק. 4, תפיסה של משבר כהזדמנות. 5, התפתחות רוחנית.
אני רוצה שכל אחד מהמאזינים ידרג את עצמו באופן אישי על כל אחד מהמימדים האלה. ואם בתום השיחה שלנו הם יצאו ויגידו, אני גבוה בזה, גבוה בזה, גבוה בזה, זו הגדרה של פוטנציאל צמיחה. ואת יודעת משהו? כשאני יודע שיש לי פוטנציאל, זה גם מחזק אותי.
נתחיל עם הכרת תודה. מושג שאני מדברת עליו לא מעט בפודקאסט הזה, הכרת תודה, אנחנו רואים את זה במחקר אחרי מחקר, מבחינה בין החסינים יותר לחסינים פחות. כי זה בדיוק המקום שבו אנחנו אומרים כמה יש לי, כמה יש לי אפילו ולצד מה שעברתי. איזה מזל זה ללכת ברחוב ופשוט לחיות. איזה מזל זה להצליח לראות את השמש. איזה מזל זה לשתות מיץ טעים, כשיש לי בשביל מה לחיות, כשאני רואה את כל היופי הזה שנמצא סביבי, זו תכונה שמשמשת לי הגנה חזקה. כי היא מראה לי, אם דיברנו קודם על השליית המיקוד, היא מראה לי שיש בשביל מה. יש למה להמשיך לחיות, יש כל כך הרבה. כששומעים את דסי היום, שומעים את ההכרת תודה שלה כמעט בכל משפט.
איזו זכות זאת להיות פה היום? כל כך לא מובן מאליו. הכל טוב, כי אני נורא מחוברת לכאן ועכשיו כזה, אז את לפעמים שואלים אותי מה הדבר שאת הכי צריכה עכשיו. אני לא צריכה כלום. עוד 20,000 שקל בחשבון. כאילו, אני לא צריכה כלום.
לתרומות, התקשרו.
כאילו, באמת, אני לא צריכה כלום. יש לי כל מה שאני צריכה. כל יום כמו נס. הכל פה נס. זה שאני חיה זה נס. כל יום מחדש. אני אומרת את זה לבת שלי, הרבה פעמים בצחוק, כשאני בא לי רק לנשנש אותה, היא כבר בת 10, ואני עדיין מנשנשת אותה, כי התינוקת שלי, אז אין לה ברירה. אני אומרת לה, את יודעת שאת חיה בנס? כי בא לי לאכול אותך, את יודעת שאת חיה בנס? החיים הם נס, הם באמת נס. ואם אתה מסוגל לראות את זה, כאילו מי היה חושב שאני אכתוב ספר, אני שהייתי משוכנעת שאני סתומה, ואז שאני אכתוב עוד אחד, ושמישהו יתקשר אליי ויגיד לי, דסי בואי לדבר בפודקאסט שלי. כאילו, מה הקשר בין מחת לתחת, זה משפט של אחותי רבקה.
כן.
זה כאילו, באיזה עולם זה יכול להיות? והעולם הזה הוא כל כך יפה וכל כך מפתיע, ויש בו כל כך הרבה טוב, קשה לי לבחור טוב מטוב.
אז לצד המיומנות והיכולת של להכיר תודה, צמיחה פוסט-טראומטית מתאפיינת גם בכל מה שקשור למערכות היחסים שלנו. מערכות היחסים, אני מזכירה, גם עלה בלא מעט פרקים, כי מנבא מספר אחת לאושר, והנה אנחנו רואים שגם בצמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו רואים את הבחירות שאנחנו עושים בתחום הזה.
בואי נעבור למימד השני. הוא מתחלק לשני היבטים, כי הספרות לא תמיד מדברת על שני היבטים, אז חשוב לי לדבר על שניהם. השם שלו זה שינוי במרקם היחסים הבין אישי. אבל בעצם מדובר פה בשני היבטים. ההיבט הראשון אומר, אין לך סיכוי לצמוח אם עברת משברים ובעקבותיהם לא הפכת להיות יותר אמפתי, סבלני ורגיש לזולת. אתה לא יכול לא להפך להיות יותר אמפתי, ואם אתה לא, אז כנראה אתה לא בעל צמיחה. רגע, אבל יש עוד היבט. במרקם היחסים הבין אישי אתה צריך לשאול את עצמך שאלות. כמה שנים נתאכזב מאנשים בחיים, יהודית? כמה שנים ניתן לאנשים, את זוכרת איך אני קוראת להם? גם במשפחה, שנקראים בשפתי משביטי שמחות, מנמיכי מוטיבציה ושואבי אנרגיה, להשפיע על השלומות שלנו, על ה-well-being שלנו. אם אתה לא עושה שינוי, ובעקבות משבר מתחיל לקרב אליך אנשים שטוב לך בחברתם, ולא רב, אבל שומר על מרחק מאנשים שפחות כיף לנהל איתם יחסים, אני חושבת שזה, אני אגיד את זה הפוך, אם אתה עושה את זה, זה פוטנציאל צמיחה. כי אתה לומד אחרי הדברים האלה, לא להתאכזב באנשים וליהנות ממה שיש, שזה גם הכרת תודה בתוך התהליכים.
זה מאוד מחבר אותי גם לרעיונות בודיסטים של צמיחה, שבעצם הרי בבודיזם יש הרבה הרבה דיבור על המשמעות של הסבל והכלי של הסבל והצמיחה מתוך הסבל וסבל, סבל, סבל. ואני חושבת שחלק מהמקום הזה הוא המקום שכשאני חווה סבל, אז אני באיזשהו מקום לומדת גם לפתח את החמלה שלי. כי חמלה זו הרי היכולת לסבול עם, זה הרצון להקל על סבל של מישהו אחר. והרבה פעמים הממד הזה של הצמיחה בתוך מערכות היחסים הוא בדיוק הממד הזה של, זה לא רק שנהיה לי יותר צחוקים איתך, אלא שאני יותר רואה את מה שאת עוברת, ואני יותר מצליחה להיות אמפתית עלייך, ובכלל להיות מחוברת לבני אדם בקטע כלל אנושי, נגיד את זה.
ממש. אני כל כך גם מזדהה עם זה, וכמובן שוב אנחנו חוזרים לרעיונות הבודהיסטים, שכל כך מתחברים עם הפסיכולוגיה החיובית.
הרעיון הבודהיסטי הזה גם מגובה במחקר, כשלמשל חוקרים בשם דיוויד אסטרנו ודניאל לים מאוניברסיטת נורת' איסטרן שבבוסטון, הראו בדיוק את זה. הם שאלו אנשים כמה אירועים של מצוקה, סבל, סטרס, טראומות עברתם בחיים שלכם. והם מצאו שכמה שאנשים חוו יותר אירועים כאלה, ככה רמת החמלה וביטויי החמלה שלהם כלפי אחרים עלתה והפכה להיות משמעותית יותר. וכשאני אומרת ביטויי חמלה, זה אומר שהם תכלס, שוב, אנחנו לא מדברים רק על תפיסה, עסקו יותר בהתנהגות שהיא פרו-חברתית, בלעזור לאחרים, בלהיות שם, בשביל אנשים אחרים. ויש עוד רעיון שלמדתי אותו מהטיבטים, ואני חושבת שאולי הוא גם רלוונטי פה, וזה ספר שפעם קראתי שנקרא Spacious Mind, תודעה רחבה של דוקטור שרה לואיס, שהיא אנתרופולוגית ופסיכולוגית מקולורדו, ומה שהיא עשתה הגיעה לדרמסלה בהודו, והיא שאלה מה קורה עם הטיבטים. הטיבטים ברחו מהמולדת שלהם אחרי שסין סיפחה את טיבט בשנות ה-50, והם התמודדו עם הרבה מאוד סבל וטראומה. הם עברו עינויים קשים בכלא בסין, חלק ברחו, הם חוו עוני מאוד קשה, היה להם רעב, מחלות, באמת לא חסר, איבדו גם בני משפחה. וכשלואיס רצתה לראיין אותם ולשמוע את הסיפורים שלהם, הם לא כל כך התעניינו בלספר אותם, כי מה שהם אומרים בתרבות הטיבטית, אומרים, אנחנו מתאמנים על זה, שכבר מגיל צעיר, במקום להתמקד בסיפור האישי ובסבל שלי, אנחנו חושבים על אנשים אחרים שעברו סבל דומה, ואולי אפילו סבל גדול יותר. יש ביטוי מיוחד לדרך החשיבה הזאת, שלואיס תרגמה את זה לאנגלית כמחשבה רחבה וגדולה עד בלי די, בטיבטית, מקווה שאני אגיד את זה נכון, סמספה צ'ן פו, ובעצם המחשבה מתרחבת, כמה שאני מבינה שיש עוד אנשים שגם הם סובלים, שיש לי חמלה כלפיהם, והסבל האישי שלי הוא לא מרכז החיים. נחזור עכשיו לעוד משהו שקרן דיברה עליו בהקשר של מרקם היחסים הבין אישי, על כך שבעקבות משבר אנחנו לומדים לקרב אלינו אנשים שטוב לנו בחברתם. אצל דסי זה היה נכון גם בתחום הרומנטי עם מישהו היום בן הזוג שלה, נדב.
את יודעת מה, נדבר על האהבה שיש לי היום בחיים. האיש המופלא הזה שהוא זכות ענקית בחיים שלי, הכרתי אותו בנובמבר לפני 6 שנים. שנינו לא חיפשנו קשר רציני מדי, זאת אומרת, מצד אחד חיפשנו זוגיות רצינית, מצד שני ממש לא תכננו לגור באותו בית, ולגדל ביחד ילדים, כל הדבר הזה לא היה על השולחן בכלל, אדרבה. וכמה חודשים לתוך הקשר שלנו, שנינו שמים לב שלא כיף לנו לבד. לא כיף. בא לנו להיות ביחד, כל הזמן, באותו בית. התקשורת שלנו כל כך בריאה, יש לנו ויכוחים, אבל אני לא יודעת אם יש לנו מריבות יותר מ... 3 מריבות אולי מאז שאנחנו מכירים, כי אנחנו לא רבים, אנחנו מקבלים את זה שאנחנו לא מסכימים, מקבלים את זה שאחד חושב אחרת מהשני, מוצאים את דרך האמצע, התקשורת שלנו כל כך בריאה והיא כל כך בנויה על הרגש, ואני כל כך לוקחת אחריות על הרגשות שלי, שאני בכלל לא צריכה לריב.
ומכאן אנחנו עוברים למימד הצמיחה השלישי שלנו, החוסן שלנו, כמה אני חזקה. אם אנחנו מכירים את המשפט, מה שלא הורג מחשל, אז שלום, על הסעיף הזה אנחנו מדברים. כי אם אני עברתי משהו, ואני רואה שזה לא הרג אותי, אני מבינה כמה כוחות יש לי, עם מה עוד אני יכולה להתמודד. וזה משהו שאנחנו רואים גם במחקר, שיש קשר בין כמות האירועים שבן אדם עבר בחיים שלו, לבין רמת החוסן שלו, אבל עד רמה מסוימת. זה עובד במין צורה כזאת של יו או יו הפוך, תלוי מה אנחנו מודדים. כלומר, אם עברתי מעט אירועים קשים, אז אני אפתח פחות חוסן. אם עברתי יותר מדי אירועים קשים, זה גם באיזשהו מקום כמה אפשר להכיל. אבל יש איזה מקום באמצע של עברתי כמה אירועים קשים, שאני יוצאת מזה יותר חסינה. יותר מאושרת, יותר שבעת רצון מהחיים, פחות בדיכאון, עם פחות תסמינים של PTSD. לנסים טל יש רעיון שמדבר בדיוק את זה. הוא מדבר על אנטי-שבירות. שיש דברים שלא רק שורדים את הכאוס, לא רק עוברים את המלחמה, לא רק עוברים את הטראומה, אלא אפילו גדלים בזכותה או בזכותו. דווקא לפעמים החשיפה לחוסר הוודאות, ללחצים, לזה שאנחנו מגיעים לאיזושהי תחתית, מדגישה לנו שיש לנו כוח, שהוא כוח שבכלל לא העלינו על דעתנו שיש לנו כוח כזה. ואנחנו יוצאים מזה מחודשים יותר, חזקים יותר, עם יכולת התאמה גבוהה יותר לחיים שיש מולנו. ודווקא כשהכל מתמוטט, כשאנחנו חשופים למצב הכי גולמי, אנחנו נותנים הזדמנות לבנות מחדש בדרכים שמעולם לא היינו חושבים שנוכל לבנות. אז בוא נשמע את דסי מדברת חוסן.
כל הזמן הייתי בדרמה, כל הזמן הייתי בסטרס, כל פעם שדברים לא קרו כמו שרציתי, לא יכולתי לנשום, ואני חושבת שדווקא האובדן של הכל, אם נורא רציתי שהגרוש שלי ייתן לי בית, ותקרא, ויחליט עליי, ופתאום הוא עזב, ולא היה לי בית, ולא הייתה לי תקרה, והיו לי שלושה ילדים, ולא היה מי שיחליט עליי, הכל הייתי צריכה לעשות בעצמי. ונכנסתי לזה וגיליתי שדווקא זה שאני עושה בעצמי, מאוד 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 עוזר לי. מאוד, כי אני שורדת, כי וואלה, אני מבריקה, כי אני חכמה, כי אין עליי. כי אני זוכרת את השבוע הראשון שהוא עזב את הבית, היה לי ג'וק גדול בבית, הייתה לי נזילה מתחת לכיור, נדלקה לי נורה ברכב, נגמר בלון גז והייתי צריכה להחליף אותו בעצמי, זה נורא כבד כשזה מלא, וצריך ללכת מסביב לבית, כלומר, ולרדת את המדרגות איתו. ואני פתאום קלטתי, בסוף אותו שבוע אני יושבת על הספה, ואני אומרת לעצמי, דסי, את מלכה.
וואו, מילים שלא כל כך אמרת לעצמך לפני.
לא, אני בפעם הראשונה בחיים שלי שמחתי עליי. הבנתי שאפשר.
מתי אנחנו מזהים את הכוחות שלנו? האם כשהכל happy happy? לא. בימים הכי קשים, במורכבות הכי גדולה, פתאום אתה מסתכל בתוך המשבר, ואתה אומר לעצמך, וואלה, איזה חוזקות אני מגלה בעצמי, ובבחינת, אם התמודדתי עם זה, הכל קטן עלי בחיים. אני רוצה לספר לך סיפור. 10 שנים אחורה, מהנדסת מאינטל, באה ללמוד עבודה סוציאלית, משמשת היום עובדת סוציאלית מאוד בכירה, פוגשת אותה לפני מספר חודשים, מחבקת אותה, מתרגשת לראות, אני אוהבת את הסטודנטים שלי, ואז אני שואלת אותה, מה שלומך? שימי לב מה היא עונה לי. היא אומרת לי, אל תשאלי, כשאני סיימתי את הלימודים אצלך בתואר שני, באותה תקופה בדיוק, בני הבכור, שהיה אז בן 25, קצין מצטיין בגולני, מטאור, הובחן כחולה סכיזופרניה. והיא מספרת שבאמת יש כאוס נורא גדול, הוא במצב מאוד קשה פסיכוטי, רגע, ובצד זה מתחיל משבר זוגי. האבא רוצה להוציא אותו מהבית, האמא רוצה להשאיר אותו בבית, ובעצם הם בכאוס נוראי, אהבה על יהודית, אני פוגשת אותה, אפרופו בדיעבד, 8 שנים אחרי. ואז היא מחייכת פתאום, אחרי כמה דקות, ואומרת לי, קרן, אני רוצה לספר לך משהו מדהים. הוא היום בן 33, מיוצב תרופתית, גר בדיור מוגן, יש לו זוגיות מדהימה, את רואה חיוך על הפנים שלה. ואז היא אומרת לי, אני רוצה לספר לך עוד משהו. היא אומרת לי, לפני 4 חודשים, הבת שלי, בת 22, סיפרה לנו שהיא לסבית, יצאה מהארון, קטן עליי. אם התמודדתי עם זה, הכל קטן עליי בחיים. עכשיו אני אגיד לכולם, כי אני בחורה אמיתית, יציאה מהארון היא לא פשוטה, מאוד קל להיות ליברלי עד שזה קורה בבית שלך. אבל היא גילתה את החוזקות שלה, את הכוחות שלה, הזוגיות שלהם דרך אגב התעצמה, והיום היא מסוגלת להתמודד עם כל דבר. וזה אולי מימד חשוב לפוטנציאל צמיחה.
אז האם משבר הוא הזדמנות? זה המרכיב הבא שלנו במאפיינים של הצמיחה. המקום שבו הזדמנויות שהרבה פעמים לא ראיתי, או דברים שממש חיכיתי לעשות, סדרי העדיפויות שלי, משהו שם מתבהר, וסדרי העדיפויות שלי, מה שבאמת חשוב, הופך להיות מאוד מאוד ברור. וראינו את זה כאן בהרבה סיפורים, שבמשבר יש גם איזושהי הזדמנות. והכוונה היא לא שאנחנו אוספים את השברים וחוזרים להיות בדיוק מי שהיינו קודם או מה שהיינו קודם, אלא שמתוך השברים אנחנו דווקא מדביקים משהו חדש, משהו שלא יכלנו להדביק קודם. יש כאלה שמבינים שהאשליה שיהיה זמן היא לא נכונה ו... לא יהיה זמן להגשים את מה שבאמת חשוב לי, אם לא עכשיו. יש כאלה שמבינים שהחוויה שהם עברו יכולה לתת כוח לאחרים שעוברים את מה שהם עוברים, וללוות אנשים שעברו טראומות דומות או משברים דומים, כמו דסי.
אין מקום אחד שאני, תחום אחד בחיים שאני יכולה להסתכל עליו ולהגיד לא צמחתי. צמחתי מכל הבחינות, צמחתי מה שאני עושה, הפסקתי להיות מורה. לא כי לא אהבתי להיות מורה, אלא כי לא אהבתי את כל המסביב. אז זה הכריח אותי למצוא לעצמי דברים חדשים. ככה מצאתי את עצמי מתפתחת רוחנית. והיום כבר יש לי קליניקה, והיא תודה לאל מאוד 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 מצליחה, ומגיעים אליי איכשהו המון נפגעים ונפגעות של תקיפה מינית, כי כנראה שזה התדר שאני מביאה איתי, והמון אנשים שמתגרשים ומחפשים זוגיות חדשה. אז איכשהו יוצא שדווקא דברים שעברתי בחיים הפכו אותי להיות מי שאני היום, שיכולה להועיל לאחרים, וזה נורא נורא מחזק. וכתבתי את הספר הזה שאני כל כך גאה בו, לא כי הוא מושלם, אין שם דוקטורט. יש שם אישה שכותבת רגש. ואני נורא 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 גאה ביצירה הזאת.
ועכשיו הגענו למימד הצמיחה האחרון, כפי שדוקטור קרן אורחן מסבירה.
קוראים לו בספרות התפתחות רוחנית, והוא בעצם מדבר על יציקת משמעות לאירוע. נכון? דיברנו קודם על משמעות, אחר כך נדבר על ויקטור פרנקל, כמובן האדם מחפש משמעות. את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו, הרי אנשים כשהם עוברים משברים, הם שואלים שאלות קיומיות, והם הרבה פעמים גם פונים לאלוהים, ואז חלק מהביטויים זה התחזקות בדת, או חזרה בשאלה, או פנייה למיסטיקנים, ואנשים עוד מבקרים אותם, הם שופטים אותם, על הניסיון שלהם הרבה פעמים לחפש משמעות. עכשיו, איפה נתקלתי? בזה דוגמה הכי טובה בארץ. נזכיר עכשיו את אחת הנשים הכי מרשימות בארץ, רונה רמון, זיכרונה לברכה. קודם כל, רונה רמון אמרה משפט מעניין, שביום שהיא הפסיקה לשאול למה, והתחילה לשאול למה, היא התחילה לצמוח בחיים שלה. לא למה אסף ואילן נהרגו, לא למה חליתי בסרטן. עכשיו, אם את זוכרת, כשאסף נהרג, היא התחילה לטפל בשיטת טיפול שנקראת reversing, אז אנשים צקצקו בלשונם. זאת אומרת, אנשים שופטים אנשים שעוברים התפתחות רוחנית ולא מבינים שזה חלק מהתהליך של הצמיחה.
לויקטור פרנקל יש ציטוט שבעיניי מתחבר פה טוב. הוא כתב בספר שלו, האדם מחפש משמעות. מה שהיה דרוש באמת היה שינוי יסודי ביחסנו אל החיים. צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים, כי בעצם לא הייתה חשיבות למה שאנחנו קיווינו לקבל מן החיים, אלא למה שביקשו החיים לקבל מאיתנו. צריכים היינו לחדול מלשאוב לפשר החיים, ותחת זאת לראות את עצמנו כנשאלים על ידי החיים, יום יום ושעה שעה. ועלינו להשיב לא בדיבור ולא בהרהור, אלא בפעולה והתנהגות נכונה. ובעיניי זה ציטוט שמעביר טוב את המקום הזה של ההתפתחות הרוחנית. מה המשמעות הגדולה יותר? למה דברים קורים? לשם מה עברתי את מה שעברתי? האם בחרו בי לעבור את זה מסיבה מסוימת? האם אני מאמינה בגורל? אלה שאלות שהרבה פעמים יעלו לאנשים בעקבות אירוע שהוא אירוע טראומטי. גם דסי מתארת התפתחות רוחנית, כשהיא אומרת, כל מה שלא היה לו ערך רוחני בשבילי פשוט יצא. היא מספרת שיצאה בשאלה, שלמדה שיטת טיפול, ושגם למדה לשחרר במקום לצבור.
נדמה לנו בחיים הרבה פעמים, אני יודעת שאני חייתי ככה הרבה, של לצבור ולצבור ולצבור, ואחרי שהבנתי שכל מה שהתאמצתי כל כך לצבור, ממילא נלקח ממני באבחה אחת, וכנראה לא באמת היה שלי, אני כבר לא כל כך טורחת לצבור, ואני יותר טורחת להיפרד. אני אחת לחצי שנה מפנה את כל הארון, כל מה שלא לבשתי חצי שנה, אף.
תבואי לעזור לי פה איזה יום.
בשמחה. אני גם לא קונה בגדים כמעט.
כן.
אני כמעט ולא קונה בגדים, אני לא מאמינה בזה. אני הפסקתי להאמין ברכישה של בגדים, זה נראה לי כל כך מיותר. אם יש לך מכנסיים, שניים, שלושה, שיש לך לימים שאת צריכה לצאת, או מגפיים שיהיו לך חמים בחורף, מה עוד את צריכה? אני לא צריכה. יש לי תכשיטים שקיבלתי במתנות מאנשים, ואני לא עונדת, ולא זרקתי אותם רק כי הם מתנות. אפילו את הטבעת נישואין שלי, אין לי היום כבר צורך בדברים שפעם מאוד 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 הרגשתי צורך שיהיה לי. ואני חושבת שהיכולת להיפרד ממה שלא באמת חשוב לי, זה עוד החלק הקל. ולהיפרד ממה שכן חשוב לי, זה יותר קשה. וזאת עבודת חיים. ולהיפרד מדברים שחשבתי שאני יודעת על עצמי. זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. נורא קשה להיפרד מהמחשבה שאת אבלה. כי את פתאום צריכה לקחת אחריות. להסכים לקבל את העובדה שאת אדם מאוד מאוד נבון. אז זה אומר שאת צריכה לעשות עם זה משהו. אם את לא אבלה, אז קדימה.
אז כן, טראומה יכולה להוביל לצמיחה. אבל אתם בטח שואלים את עצמכם לאורך כל הפרק הזה, איך אנחנו יכולים לסייע, האם אפשר לסייע, לדבר הזה לקרות? אז כן, תדשי וקלהון במחקר שלהם הראו שיש שלושה גורמים שמנבאים צמיחה פוסט-טראומטית, שאם הם מתרחשים, יש יותר סיכוי שתתרחש צמיחה. הגורמים האלה הם עיבוד קוגניטיבי, ביטוי רגשי ועיבוד רגשי, וגם תמיכה חברתית. אז נתחיל אחד אחד. מה זה עיבוד קוגניטיבי? עיבוד קוגניטיבי זה המקום שבו אני מבינה איך אמונות והנחות בסיסיות שלי השתנו. מה קרה? איך זה השפיע עליי? איך הערכתי את האירוע? איך הערכתי את הנזק? איך הערכתי את היכולות שלי? זה כל מה שקשור לעיבוד של מה קרה, מה הייתה ההשפעה של זה עליי, איך נכנסתי, איך יצאתי. וזה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שצריך לא לחשוב על זה, צריך לא להתעסק בזה, אבל דווקא למצוא את ההיגיון, למצוא את הקוהרנטיות במה שקרה לי, ואיך יצאתי מזה, זה גורם מאוד מאוד משמעותי. אצל דסי עלה הרבה המקום של החיפוש של המשמעות אחר האירועים, איך היא מצאה את החוטים המקשרים של חייה. זה היה תהליך ארוך, כמו שאנחנו שומעים, אבל היא למדה להכיר מה התרחש, שזה לא היה באשמתה. איפה המקומות שזה גורם לה לקבל החלטות לא נכונות בשבילה, ואיך לבחור אחרת. אחר כך אנחנו מגיעים גם לעיבוד הרגשי. עיבוד רגשי וביטוי רגשי מתייחס למה אני מרגישה. האם אני נותנת לזה את המקום? קודם כל, ביני לבין עצמי, האם אני מבטאת את זה? האם אני יכולה להתבונן פנימה ולאבד את החוויה הזאת דרך כתיבה, דרך שיחה, דרך הגוף? אני רוצה להיות במגע עם הרגש. כשאני מבינה מה עובר עליי, אני יותר מבינה גם איך לעזור לעצמי, איך לבקש עזרה. וגם אצל דסי, במודע או שלא במודע, היא עשתה המון עבודה של עיבוד רגשי. אתם זוכרים את הסדנת כתיבה שהיא סיפרה עליה? דסי עשתה כל מה שהיא יכולה כדי להגיע לסדנה הזאת של שרה בלאו. לא הכסף ולא השעות עצרו בעדה. והיא גם עשתה עוד משהו. היא דיברה ודיברה ודיברה ודיברה.
הכנסתי לאוטו בבוקר, שמתי הקלטה בפלאפון, והתחלתי לדבר לעצמי. ואני נוסעת כל הדרך, ואני מדברת לעצמי, ואני מגיעה לבית ספר, ואני מרגישה הקלה. ואני מחליטה לעשות את זה גם בחזור. ומשהו שם התחיל את השינוי הבאמת גדול, כל יום במשך שנתיים, נסעתי לעבודה, והקלטתי בהלוך, והקלטתי בחזור, והפסקתי לקחת טרמפיסטים, ואמרתי לעצמי, זה הזמן שלך, כי לא היה לי לא כסף ולא זמן ללכת לטיפול. והיה לי כבר ברור שכשלא מטפלים בדברים, בעקבות אבא שלי, בעקבות האונס, קוראים דברים רעים. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי סשנים. הרי מה אתה עושה אצל הפסיכולוג? תמיד דברים על זה, אתה רק דבר.
לדבר אני יכולה.
כן. לדבר אני יכולה. אני מורה, משלמים לי שקל על כל מילה.
שקל זה יפה.
שקל, היה לך שקל, שקל על כל...
שקל
על יום עבודה.
פסקה, לפסקה. כן.
ואני מקליטה ומקליטה ומקליטה את כל מה שעובר עליי, ויש משהו בלהקליט לעצמך בידיעה שאף אחד לא שומע, אף אחד לא יכול לשפוט, אף אחד לא יגיד לך נכון, לא נכון, אמת או שקר, אף אחד לא יאמת אותך עם העובדות שאת מביאה, זה רק את. את יכולה להגיד מה שאת רוצה. והיה בזה ריפוי מאוד 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 גדול בשבילי, כאישה ששתקה כל כך הרבה שנים. ואני גם, אני זוכרת שלפעמים לא היה לי מה להגיד, אז הייתי מקשיבה סתם לאיזושהי הקלטה רנדומלית, וקולטת שאני יודעת מה אני הולכת להגיד. כי זה היה כל כך אני. כל כך זיהיתי את עצמי בתוך כל מה שאמרתי, ולקח זמן עד שפתאום קלטתי שיש לי ממש סיסטם שעובד, שאני בעצם עובדת עם הרגשות שלי, אני מקבלת את העובדה שיש לי רגשות, שאני מרגישה דברים המון שנים לא העזתי להרגיש, כי אם הייתי מעזה להרגיש את האשמה באמת, או להרגיש את הקורבנות, או את האומללות, או את האובדן, או את הפחד, אוי ואבוי מה היה קורה לי. אוי ואבוי, ובאיזשהו מקום הייתי מאוד מאוד בהדחקה של כל הרגשות שלי, כי אחרת אוי ואבוי לי. ופה לא היה לי למה לברוח יותר, לא היה ממה. כבר הכל קרה לי, כבר איבדתי הכל, אז אין לאן לברוח. ופתאום גיליתי שלאבד את הכל זה לא כזה נורא, ומה שנקרא to hit rock bottom, זה להגיע לתחתית של התחתית של התחתית, לליבת כדור הארץ, וואלה לא כזה נורא. כי יש שם אין ספור אפשרויות, והאדמה שם הרבה פחות רועדת. זה מתחת ללוחות הטקטונים. את כבר למטה, מפה אפשר רק לעלות, ופשוט הייתי מדברת לעצמי, ואני חושבת שזה
אז את נוסעת באוטו ופשוט כזה מדברת לעצמך, כן. בוכה תוך כדי.
לפעמים בוכה. אני לא בחיינית גדולה, אבל לפעמים בוכה, לפעמים צורחת, הייתי צורחת. אני זוכרת את עצמי דופקת על ההגה, וצורחת כמו שרואים בסרטים. תמיד חשבתי בסרטים, יואו, איזה דרמה קווינס. ופתאום מצאתי את עצמי עושה את זה.
מוציאה את זה דרך הגוף.
שבת באוטו וצורחת. מה צורחת?
אין ספק שדסי איבדה את הרגש שלה. אם אתם מקשיבים לפודקאסט כבר תקופה, זה לא יפתיע אתכם לשמוע שהאלמנט החשוב להשגה של צמיחה פוסט-טראומטית הוא תמיכה חברתית. תמיכה חברתית זה המקום שאומר, האם אני עוברת את הדבר הזה לבד, או שאני עוברת את הדבר הזה ביחד. זה שמיים וארץ. תחשבו על מה שקורה עכשיו אצלנו במדינה, כמה מצד אחד יש לנו התגייסות חברתית ותמיכה ועזרה, וזה מה שעוזר לנו להחזיק. אבל מה קורה אחר כך, אחרי השבעה, אחרי השלושים, אז יכולה להתחיל בדידות. התמיכה החברתית שלנו צריכה להימשך לא רק בשבוע הראשון שמשהו קרה, אלא כמו שדיברנו, זה לוקח זמן. לוקח זמן לאסוף את השברים, לוקח זמן להדביק אותם בדרך חדשה, אנחנו צריכים עזרה לאורך כל הדרך. אבל יש עוד נקודה מעניינת שאנחנו רואים במחקר ובא לי לשתף אותה, והמחקר מבחין בין תמיכה חברתית ממשית, כלומר תכלס כמה אנשים עוזרים לי, עושים לי, נותנים לי, נמצאים, מקשיבים לי, לבין תמיכה חברתית נתפסת. ופה העניין הוא כמה אני מאמינה שאחרים דואגים לי, רוצים לעזור לי, יהיו שבשבילי אם אני אבקש ברגע שאני ארים טלפון, כמה נרגיש לי העניין של תמיכה. ומסתבר שאם אנחנו מדברים על הממד הזה של תמיכה וכמה הוא מנבא צמיחה, כמה הוא מעלה את הסיכוי שצמיחה תקרה, אז חשובה עוד יותר התמיכה החברתית הנתפסת מאשר התמיכה החברתית הממשית. כלומר, עצם זה שאני יודעת שיעזרו לי אם אני צריכה, שנמצאים שם איתי, שלמישהו אכפת ממני, שזה מה שאני מרגישה, מעלה את הסיכוי שלי לצמוח. אז שוב, ביחד, זה שונה לגמרי מלבד. בוא נשמע את קרן מספרת על תמיכה.
מחקר שהנחיתי לתזה. סטודנטית שלי עובדת סוציאלית במשרד הביטחון, שמה אורית צוקר, לפני 12 שנים עושה עבודת תזה אצלי עם פרופסור אילנה דובדבני, שהיא אחראית על שיקום בעבודה הסוציאלית. היא בודקת שאלת מחקר הבאה. מה מניע תקוותיות של אלומי קרב? PTSD. מה מצאה במחקר? שני פרמטרים מאוד מרכזיים. הפרמטר הראשון, מצב תעסוקתי. בן אדם שקם בבוקר הולך לעבודה בדוינג, מצוין. הפרמטר השני היה יותר משמעותי. תמיכה ממשפחה וחברים. תמיכה מהסביבה. עכשיו תראי, בואי נדבר רגע למשל על איציק סעידיאן, שאני לא מכירה אותו. אני ניזונה מהתקשורת. אבל התקשורת סיפרה שלפני האירוע שלו, הוא היה בנתק מהמשפחה שלו. אחרי האירוע שלו, הם לא עוזבים אותו לדקה. והוא צומח, והוא מתקדם, והוא משתפר. אני שוב נזהרת בדבריי, כי את יודעת, אני לא אוהבת לדבר על דברים שאני לא מכירה אותם לעומק. אבל אין ספק שיכולת להושיט יד ולהתמך על ידי אנשים, זה התחלה מרכזית של צמיחה. כי בואי נחזור עכשיו לתרבות הישראלית, גם הערבית וגם היהודית. אין בעיות בבית, אסור לדבר. אני גדלתי בבית שאסור לחבס כביסה מלוכלכת בחוץ, שאף אחד לא ידע שיש לך בעיות, לא תושיט יד, כי אתה יכול הכל לבד. אז בואי פעם אחת נפתח את העניין הזה. זה בלתי אפשרי, זה כלי עבודה. אם מכל הזמן שאנחנו היום מבלות ביחד, רוצים להניע צמיחה, צריך ללמוד, את יודעת, את מכירה את זה בסדנאות אאוטדור, שמישהו עוצם את העיניים ונופל אחורה וסומך על אנשים. זה הצעד הראשון. אני רוצה לספר לך על תהליך כזה, ממש בדוגמה. יש לי חברת ילדות מאוד מאוד טובה, שהיא בחורה מאוד חולת שליטה, ואף פעם לא, תמיד היא דואגת לכולם, ואף פעם את יודעת לא נותנת לדאוג לה. ולצערי הרב, לפני 4 שנים, ביתה, כשהייתה בת 8, ביתה הצעירה, חלתה בסרטן מאוד קשה. קודם כל אני אדפוק על העץ ואגיד שהיא עכשיו אחרי 4 שנים נקייה, וחברתי שמאוד לא ידע לבקש עזרה, ביום הראשון שביתה הובחנה בסרטן, היא פתחה לנו קבוצת וואטסאפ לכל החברים, שהיא קראה לה, שמעו משהו, ושם היא כתבה את המשפט הבא, אני לא רוצה שתחמלו עליי, אני לא רוצה שתרחמו עליי, אני רק רוצה דבר אחד, שכשאני יושיט יד לבקש עזרה, תהיו שם תמיד בשבילי, וככה אנחנו עושים 4 שנים. היא מושיטה, בדברים הקונקרטיים, ההתנהגותיים, הרגשיים, ואנחנו שם בשבילה.
תראי, קשה לי לבקש עזרה.
לכן אני שואלת.
כן, קשה לי לבקש עזרה, כי כשאבא שלי נפטר, יש משהו מדהים בחברה החרדית, של נתינה, נתינה אינסופית. הנתינה שם בקהילה היא משהו שאין לו אח ורע. אין. זה בתוך ה-DNA של החברה החרדית. ואנחנו מאוד מאוד נתמכנו על ידי הסביבה החרדית שבה גדלנו, והרבה מההישרדות הכלכלית שלנו הייתה בזכות האנשים האלה, שאי אפשר, אי אפשר להתחיל לתאר כמה הם הצילו אותנו. ולכן תמיכה היא א' ב' כשקורה אסון. צריך להסכים, להבין שלבד זה קשוח, זו דרך חתחתים, עדיף יד ביד. אני למדתי לבקש עזרה, אני למדתי להגיד שאני צריכה, צריך עזרה, צריך ללכת לטיפול. זה לקח לי זמן, זה לא היה לי קל.
אני מסתכלת ככה על הרצף הכרונולוגי של הזמן, ויש פה משהו שאפשר להגיד שהסיפור מתחיל בגיל 13, והיום את בת 42, כמעט 3.
תכף.
שזה כמעט 30 שנה אחרי, בחישוב מהיר. ואני תוהה רגע לגבי הזמן. האם את חושבת שיכלת להתרומם מוקדם יותר, עם עזרה אחרת, אם היית יודעת משהו אחר, אם היית יכולה להגיד לעצמך משהו, כלומר, האם הדבר הזה, את אומרת, זה היה צריך לקחת לי 30 שנה להגיע לנקודה הזאת, או שאם היית מכירה מישהו, מכירה משהו, יודעת משהו, זה היה קורה מהר יותר?
אני חושבת שזה היה קורה מהר יותר, אם הייתי מקבלת עזרה, ולכן אני אומרת, לא לסבול, ללכת לקבל עזרה.
אז אולי הדבר החשוב ביותר בתוך צמיחה פוסט-טראומטית, זה המקום שכדאי שנדע שזאת אפשרות. שאולי הדבר הראשון שכדאי שנשמע בזמן טראומה או בזמן משבר, זה שזה לא סוף החיים, ושיש אפשרות לצמוח. רק לדעת שיש אפשרות לצמוח, כבר מעלה בנו את התקווה. אחת השאלות שהעסיקה אותי לאורך הפרק היא, איך נדע שאנחנו צומחים? האם אפשר לדעת את זה רק בדיעבד? אולי הדבר היחיד שאנחנו יכולים להסתכל עליו בזמן אמת, זה מה אנחנו עושים. מה אנחנו עושים תכלס בפעולות שלנו, והאם אנחנו הולכים לקראת צמיחה. ושוב, לא תמיד באותו רגע אנחנו נדע שאנחנו צומחים. האם צמח יודע שהוא צומח? לא בטוח. אבל מתישהו אפשר לראות שיש פה צמח.
חלק מהאנשים ירגישו עכשיו את הדברים האלה במודע, וחלק רק בדיעבד. זאת אומרת, התהליכים האלה יחזקו אותם, אבל רק בדיעבד הם יוכלו למנות אותם, ולדעתי זה יחזק אותם גם להתמודדות עם משברים אחרים. ואולי פה הזמן שוב פעם להגיד שאסור לשפוט אף בן אדם, וכל אחד יעשה את התהליך שלו. ויכול להיות שאנשים יגידו שזה מוקדם מדי, ויכול להיות שאנשים יגידו שאנחנו עדיין באיבו של המשבר, אז איך אפשר לדבר על צמיחה. אבל הפסיכולוגיה החיובית יש בה משהו מאוד יפה. היא אומרת שבעצם גם כשנדבר את זה ונדברר את זה, יש לנו סיכוי להתחיל את הצמיחה כבר מוקדם יותר.
אז אנחנו מגיעים לסיומנו, ואני רוצה שנחשוב רגע על כל מה שדיברנו עליו היום עם דוקטור קרן אורחן ועם דסי פפרמן ואיתי יהודית קץ. אנחנו דיברנו היום על זה שמשבר או טראומה הם הזדמנות, לא במובן הקלישאתי או הניסיון לצבוע את זה בוורוד, אלא שמשהו בזה מנער את תפיסת העולם שלנו, את החיים שלנו, את המסלול שלהם, באופן שמעורר המון כאב, המון שאלות, משנה סדרי עדיפויות. אבל הוא גם מדגיש לנו כמה אנחנו חזקים, כמה יש בנו כוחות שלא ידענו שיש בהם, ואולי אנחנו אפילו בלתי שבירים. אולי אנחנו קמים מחדש אחרי משבר. דיברנו על זה שצמיחה פוסט-טראומטית מתרחשת ב-50-60, ויש מחקרים שמדברים אפילו על 70% מהמקרים של אנשים שעברו טראומה. חשוב לזכור את המספרים האלה, כי רק מסתבר, וגם על זה יש מחקר, שרק הידיעה שקיים דבר כזה, צמיחה פוסט-טראומטית, מעלה את הסיכוי שאנחנו נצמח. דיברנו על זה שצמיחה פוסט-טראומטית זה בסוף שינוי תכלס שקורה בחיים שלי, שהוא לטובה, שהוא מעבר לרק חזרתי למי שהייתי קודם, אלא יש משהו חדש, טוב, חיובי, שנכנס שם. דיברנו על ממדים של צמיחה, על המקום של ההכרת תודה, על המקום של מערכות יחסים, החמלה, החיבור לאחרים, על המקום של החוזק של הגוף שלי, של החוסן, כמה אני יכולה לעבור. דיברנו על המקום של ההתפתחות הרוחנית, המשמעות שיש מאחורי הדברים, החיבור לכוחות, ודיברנו גם על המקום של זיהוי של הזדמנויות ומשברים. הייתה איתנו כאן דסי פפרמן עם הסיפור הנוגע שלה, ודוקטור קרן אורחן עם הקצב המהיר והידע ה... באמת השיר שלה. תודה שהיית כאן בעוד פרק. תודה דסי ששיתפת אותנו בסיפור שלך. אני מקווה שאתם לקחתם מהפרק הזה תקווה, את האפשרות גם להסתכל קדימה וגם לחשוב על פעולות ספציפיות שיקדמו אותנו לשם, ככה שמה שלא הורג אותנו יחשל אותנו. אז תודה רבה לכם שהגעתם לפרק הזה, אני מקווה שהוא תרם לכם. זאת גם ההזדמנות להגיד לכם תודה ולספר ולשתף גם בחדשות טובות שספוטיפיי הוציאו את הדירוגים שלהם לפודקאסטים המואזנים ביותר בישראל לשנת 2023, וחושבים טוב היה במקום השלישי בספוטיפיי מכל הפודקאסטים בארץ. אז אני רוצה להגיד לכם תודה, כי בסוף זה אתם אלה שלוחצים פליי, אז זה היה מאוד משמח לראות את הרשימה הזאת ככה במפתיע. חוץ מזה, אני ממש מקווה לראות אתכם גם באירועים הקרובים, שיהיו לנו סוף סוף פנים על פנים, בתקווה טפו-טפו, שלא יהיו כל מיני פלטמים של מלחמה. יש לנו ב-24 בדצמבר 2023 מפגש בגרי במודיעין על קבלת החלטות. איך אפשר לקבל החלטות שמתמקדות באמת במה שחשוב, לנפות את הרעשים, להבין שאנחנו מקבלים החלטות שנאמנות למי שאנחנו באמת, לקבל אותם יותר מהר, יותר מאושר ויותר הגיוני גם. חשוב. ואחר כך, ב-29 בדצמבר, אנחנו סוגרים שנה ביחד, כמובן 2023, אם איכשהו לא הייתם מחוברים לשנה הזאת, בבית ציוני אמריקה, בסדנה מיוחדת של כתיבה, זה יום שישי, מהבוקר עד אחר הצהריים, 6 שעות של כתיבה, 3 שעות איתי, ו3 שעות עם ליאור דיין, זה יום כזה מיוחד. כשאנחנו נדבר ונתרגל, בעיקר נתרגל, כתיבה של הלב, כתיבה של חמלה עצמית, כתיבה של הכרת תודה, כתיבה של אירועים טובים, כתיבה של אירועים קשים, בעיקר נכתוב את עצמנו, כל הפרטים כמובן נמצאים גם בלינקים המצורפים ובאתר ובאינסטגרם, ואם אתם עוד לא עוקבים בכל המקומות, אז בואו לקבוצות השקטות, בואו לאינסטגרם, בואו לפייסבוק, בואו לניוזלטר, בואו לאירועים. וזהו, מקווה שהפרק נגע בכם. תודה לדוקטור קרן אורחן, תודה לדסי פפרמן. אני הייתי איתכם, יהודית כץ, שיהיה לכם שבוע טוב וימים שקטים ותקווה, ובעיקר צמיחה. יאללה, ביי!